ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבקמה דף סמך ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף לסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, שיעורנו היום מתחיל מסמך ב' עמוד ב' במשנה בראש העמוד. מי שרוצה להתחיל בתחילת דף סמך ב', אמנם ימצא את עצמו באמצע דיון, בכל אופן תחילת דף סמך ב' נמצא בהקלטה של דף סמך א' בנקודת זמן 31 דקות ו-17 שניות. כעת אנחנו במשנה בראש העמוד סמך ב' עמוד ב', גץ שיצא מתחת הפטיש. רש"י מביא לשון לועזי, גץ הוא ניצוץ, והגץ הזה אף מתחת הפטיש והזיק חייו. גמר שהיה טעון פשטן ועבר ברשות הרבים ונכנס פשטנו לתוך החנות. הפשטן היה ארוך, או הרחוב היה צר מאוד. בכל אופן הפשטן היה כזה, בכזה אורך שהיה יכול להיכנס לחנות ודלקו בנרו של חנווני. בתוך החנות לחנווני היה נר, והאש נתפס על הפשטן, והגמל המשיך ללכת והדליק את הבירה, וזה שרף את הבניין. בעל גמל חייב. לא היה לו להמיס על הגמל כמות פשטן כזה, או אורך פשטן כזה, שהיה מסוגל להיכנס לחנות. הניח חנווני נרו מבחוץ, החנווני חייב. הרי הרחוב זה לא מקום להנחת נרות, הרי עוברים ושווים שם גמלים עם פשטן, אז הוא נהג ברשלנות. רבי דאו אומר, בנר חנוכה פטור. זה, איך אומרים, יוצא מן הכלל. נר חנוכה מניחים אותו בחוץ, מצווה להניח אותו בחוץ, משום פרסומי ניסה. לכן, באותם נסיבות, החנווני לא יהיה חייב. אמר רבינה, משמי דרבה. כאן אנחנו פותחים בנקודה ארוכה, שש שורות, ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו נר חנוכה בתוך 10 טפחים, בגובה 10 טפחים מהרצפה. אז אומר, אמר רבינה משמי דרבה, שמע מינה מדרב יהודה, שהוא פתר את החנווני שהניח את נר חנוכה בחוץ. מה אפשר להסיק מכאן? נר חנוכה מצווה להניחה בתוך 10. תהי סק הדייתך למעלה מהעשרה, שאפשר להניח אותו גם למעלה מהעשרה, עמי אמר בידה נר חנוכה פטור, למה שהניזק, אותו שביתו נשרף, למה הוא לא יכול לטעון, הווי לי לנוחה למעלה מגמל ורוחבו. אתה, שהנחת את הנר חנוכה בחוץ, היית צריך לקחת אמצעי מיגון ולהניח את הנר למעלה בגובה כזה שגם אם גמל עובר שם עם מטען הוא לא יתפוס, האש לא יתפוס, אלא לאו מזה שהניזק לא יכול לבוא בטענה כזאת מול החנווני, מול זה שהניח את הנר בחוץ, שמע מינה מצווה להניחה בתוך 10. כאן הגמרא דוחה. אמרי, לא. לעולם אם הלך אפילו למעלה מ10, אפשר לקיים מצוות נר חנוכה, גם אם מניחים את החנוכיה, למעלה מ10 טפחים. מי אמרת? מה, אם יש אפשרות כזאת, אז למה שהניזק לא יכול לטעון איבאי הלך לנוח למעלה מגמר ורוחבו? אז אנחנו אומרים, זה לא טענה, כיוון במצווה כעסיק, מאחר שאנחנו מדברים על מצוות נרות חנוכה בכל זאת, כולי עין לא אטרחו הרבנן. אנחנו יותר מעוניינים שהבן אדם יקיים את המצווה באופן הנראה לו ביותר, הקל לו ביותר, וזה הנחה בתוך 10 טפחים. נכון, היה יכול להניח את זה גם למעלה מזה, גבוה מזה, אבל לא אטרחו הבנה, אבל הם לא רצו להטריח את המקיים מצווה. אמר רב כהנה, דרש רב נתן בר מניומי משמי דרבי תנחום, נר חנוכה שניחה למעלה מ-20 המה פסולה, זה כבר גבוה מדי. אומר רשי, לא חזו לאינשי, אנשים לא יראו אותו בגובה כזה, ולא מפרסם ניסה וענן לפרסומי ניסה בעינן הזה. אנחנו צריכים פרסום הנס דרך נר חנוכה, ולכן למעלה מ-20 המה פסולה כסוכה וכמבוי. גם שכח למעלה מ-20 אמה הסוכה פסולה, וגם כשנכנסים מרשות הרבים למבוי ומניחים קורה בכניסה, מעל הכניסה למבוי, שזה מאפשר טלטול בתוך המבוי בשבת, אם מניחים את הקורה למעלה מ-20 אמה, אז זה לא מתיר את המבוי בטלטול. ובכך זכינו לסיים פרק הכונס, פרק השישי של בבא קמא, וכעת אנחנו ממשיכים לפרק מרובע, פרק שביעי. אומר המשנה, מרובע מידת תשלומי כפר ממידת תשלומי 4 ו-5. המשנה מסבירה את עצמה מה זה מרובע, שמידת תשלומי כפר נוהגת בין בדבר שיש בו רוח חיים ובין בדבר שאין בו רוח חיים. אולי מיותר לציין, כי אתם כבר מכירים, אבל בכל זאת, כפר זה התשלום שגנב משלם על גניבתו, משלם כפר. אז התשלום הזה נוהג בין אם מדובר בגניבת בעל חי, בין אם מדובר בגניבת חפץ אחר. זה דבר שאין בו רוח חיים. ומידת תשלומי 4 ו-5 אינה נוהגת אלא בשור ושה בלבד, שנאמר, כי יגנוב איש שור או שה וטבחו או מחרו. ואז התורה ממשיכה לציין שהוא ישלם פי 4 על השה ופי 5 על השור. כמובן אחרי שהוא גנב, הוא טבח או מכר אותו, התשלומים הנוספים האלו, 4 ו-5, שייכים רק בשור ושה. ולכן אומר המשנה שמרובה מידת תשלומי כפר ממידת תשלומי 4 ו-5. ממשיך המשנה, אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל, כי בתורה כתוב וגונב מבית האיש, ומדייקים ולא מבית הגנב. תשלום כפל זה רק על הגניבה מהבעלים, ולא התובח ולא המוכר אחר הגנב משלם תשלומי 4 ו-5. אם אדם גנב מן הגנב ואחר כך טבח ושחט או מחר, אין אותם תשלומים של 4 ו-5 שהזכרנו מוקדם יותר. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, האם דלי והי נוהג בתואן טענת גנב? אנחנו הזכרנו את זה בעבר הלא רחוק בשיעורים שלנו, אבל זה הזמן לחזור. שומר, ויש 4 שומרים, נדבר על שומר חינם. ודוגמה, שאנחנו יודעים ששומר חינם הוא פטור על גניבה ועבידה. אם שומר חינם טוען שנגנב ממנו פיקדון והוא שיקר, השומר הזה ישלם כפל, וזה נלמד מדרשות פסוקים שבעזרת השם נראה אותם בדפים הבאים. אותו שומר חינם שטוען טענת גנב, אגב, הטענה שמביא שומר לשלם כפל זה טענה שאחרת היה פותר את עצמו בו, בניגוד לשומר שומר חינם, למשל, שטוען אין לי הפיקדון כי התרשלתי, פרשתי, אבל שומר חינם הוא חייב על פשיעה. הוא טוען טענה שלא פותר את עצמו, לא חוסך לעצמו. טענה כזאת, אם מדובר שהוא שיקר, לא יביא אותו לשלם כפל. אבל טענה של שומר חינם שטוען נגנב, הוא מתברר שזה לא נגנב אלא הוא לקח את זה לעצמו, הוא ישלם על זה כפל. מה לגבי תשומי 4 ו-5? מה לגבי אותו שומר שאחר כך הוא מחר את הפיקדון, או הוא שחט, אם מדובר בעל חי, הוא מחר את הבעל חי או שחט את הבעל חי, האם הוא ישלם 4 ו-5? במשנה שלנו דובר על הבדלים בין תשלומי כפל לתשלומי 4 ו-5. ממשיך הגמר ואומר, ורק נשים לב שבהמשך יש לנו שני לשונות, יש, לכן אתם רואים מספר רומאי אחד ועוד כמה שורות באמצע השורה, תראו איקה דיאמו עם פס מפותל, ובצד הגמר מספר רומאי 2. בשוליים תחת הכותרת מבנה אנחנו מדגישים במעוין את שמו של רב חייא בר אבא, שני לשונות ביחס לרב חייא בר אבא שסובר דדלת והי נוהג גם בתואן טענת גנב. לפי לשנה כמה, לשנה ראשונה, אנחנו נראה מסייע לי. כך אומר הגמרא באותו שורה שימצא המעוין הראשון באמצע שהוא המסייע לי לרב חייא בר אבא. אז מסייע לי מהמשנה יש סיוע לדבריו. לפי לשנה שנייה, מספר רומאי 2, הגמרא לא קובעת שיש סיוע, אלא למה מסייע לי, האם אפשר להביא סיוע. עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא. ואילו מידת תשלומי כפל נוהגת בין בגנב בין בתואן טענת גנב, ומידת תשלומי 4 ו-5 אינה נוהגת אלא בגנב בלבד, לא קטני, המשנה שלנו עסקה בהבדלים להראות שיש יותר אפשרויות לתשלומי כפל מתשלומי 4 ו-5. אם בשומרים הטוען טענת גנב אין מידת 4 ו-5, זה היה גם הבדל שתשלומי כפל נוהגים, תשלומי כפל נוהג גם בטוען טענת גנב, מה שאין כן 4 ו-5 לא. אז, אבל ההבדל הזה לא כתוב מסייע לי לרב חייא בר אבא. דאמר רב חייא בר אבא, אמר ביוחנן, הטוען טענת גנב ופיקדון משלם תשלומי כפל, טבח ומחה אותו שומר המשיך לדבוח או למכור את הבעל חי, משלם תשלומי 4 ו-5. אז בנקודה הזאת כפל מול 4 ו-5 אין הבדל שומר בתוך השומר, תוך עניין השמירה אין הבדל לומר שכפל נוהג בתואן טענת גנב וארבעה וחמישה לא נוהג, כי שניהם נוהגים. וזה דינו של רב חייא בר אבא, שגם בתואן טענת גנב שייך להגיע לארבעה וחמישה. איקה דאמרי, למה מסייע לרב חייא בר אבא? האם נוכל לומר שהמשנה שלנו מהווה סיוע לרב חייא? דאמר רב חייא בר אבא, אמר יוחנן, הטוען טענת גנב בפיקדון משלם תשלומי כפל, טבח ומחר משלם תשלומי 4 ו-5. במשנתנו אין שמלמדת על הבדלים בין כפל לתשלומי 4 ו-5 לא הזכיר את ההבדל הזה, לכן המשנה מסיירת לשיטתו של רב חייא באבא, שבקשר לכפל וארבעה וחמישה אין הבדל כשמדובר בשומר הטוען תנת גנב שייך אצלו כפל וגם שייך בו ארבעה וחמישה. אבל הגמרא כאן דוחה את האפשרות הזאת שהמשנה מסייעת לו. מי קטני אין בין? האם המשנה השתמשה בביטוי שאין שום הבדל בין כפל לארבע וחמישה חוץ ממה שמוזכר במשנה? מרובה קטני, תנא ושיער. המשנה רק אמרה שיש יותר הזדמנויות להגיע לכפל מארבע וחמישה, ותנא הוא לימד הבדל במשנה בא לידי ביטוי בעניין דבר שאין ברור החיים. אבל יש עוד הבדלים שכפל נוהג בטוען תנת גנב, מה שאין כן ארבע וחמישה. זה הכוונה תנא, התנא לימד הבדלים ושיער עוד הבדלים, ואם אנחנו נקבל את זה אז אין סיוע רב חייא ברבא שאמר שבטוען תנא גנב אין הבדל בין כפל לארבעה וחמישה. שמידה תשומי כפל נוהגת וכו', והמשנה קבע שכפל נוהג בין בדבר שיש בו רוח חיים בין בדבר שאין בו רוח חיים. אנחנו בשלב הזה רוצים לדעת מקורות, ובשוליים אנחנו הבאנו פסוקים שהם רלוונטיים לסוגיה הבאה, שמות פרק ב' פסוקים ו' עד ח'. הפסוקים האלו נמצאים בפרשת שומר חינם. פסוק ו', אנחנו נקרא ביחד את הפסוקים רק להכיר אותם, הגמרא תדון בהם באריכות. בפסוק ו' כתוב כי תן איש אל רעהו כסף או כלים לשמו וגונב מבית האיש אם ימצא הגנב ישלם שניים. פסוק ז', אם לא ימצא הגנב ונקרב בעל הבית אל הוא אלוקים אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. פסוק ח', על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שה, על שלמה, על כל עבידה אשר יאמר כי הוא זה, עד העולהים יבוא דבר שניהם אשר ירשיון אלוהים ישלם שניים לרעהו. עכשיו הגמרא, אחרי שהגמרא שואלת מה המקור למה שנאמר במשנה, אז הנה, על כל דבר פשע, אנחנו מצטטים מפסוק ח'. הפסוק הזה על כל דבר פשע הוא כלל. אנחנו מכירים, אני חושב כולכם מכירים את מידות שהתורה נדרשת בהן, ואנחנו כעת נתמקד במידה הנקראת כלל, פרט וכלל. אז הפסוק פותחת בכלל על כל דבר פשע, המשך הפסוק עם הפרטים על שור, על חמור, על שה ועל שלמה, פרט על כל עבידה, חזר וכלל. כלל ופרט וכלל להיות אדן אלא כעין הפרט. מה הפרט מפורש? מה המאפיינים של הפרט? הפרטים פה בפסוק, דבר המטלטל וגופו ממון, אף כל דבר מטלטל וגופו ממון, יצאו קרקעות שאינן מטלטלים, יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות. בפסוקים יש הקש, רש"י מציין את הפסוק והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה. אז הפסוק הזה מקיש הקש בין עבד לקרקע, אז מה שנכון לקרקע נכון גם לעבד. יצאו שטרות שאף הפי שמטלטלים אין גופן ממון, הם רק מייצגים ממון. יצא הקדש, למה? ראהו כתיב. בפסוק שלנו בסוף כתוב ישלם שניים לראהו, ראהו זה להפוקי הקדש. אז אין כפל למשל בגניבת קרקע, בגניבת שטרות, בגניבת עבדים וכו'. שואלת הגמרא, אם מה הפרט? הפרט כאן, הכוונה שור, חמור ושה. מפורש, דבר שנבלתו מתאמת במגע ומסע, אף כל דבר שנבלתו מתאמת במגע ומסע, אבל עופות לו, אם מישהו גנב עוף, הרי עוף מת לא מתאמה במגע ומסע, וזה בשונה משור, חמור ושה. אז אולי אין כפר במי שגנב עוף. הגמרא דוחה את ההצעה הזאת. ומי מצד המריד אחי, כמו למעט עופות, וסלמה כתיב, פריט בגד. אז מה היה אב המינה שלך למעט עופות? סלמה אין בו תומת מגע ומסע, ובכל זאת יש כפר, אז גם עופות. אז מה היה אב המינה בכלל להציע למעט עופות? אמרי, ענן בבעלי חיים כאמרינן, אימא בבעלי חיים, אם מדובר בגניבת בעלי חיים, רק מה, דבר שנבלתו מתאמה במגע ובמסע אין, דבר שאין נבלתו מתאמה במגע ובמסע, לא. אנחנו ממשיכים לדף סמך ג' דהה כל חד וחד כלל ופרט באפי נפשי דרשינן לי, אבל עופות לא. מה שנאמר כאן בשורה הראשונה, שכל חד וחד כלל ופרט באפי נפשי דרשינן לי, אנחנו בעזרת השם נראה את זה בדפים הבאים למה מתכוון הגמרא. רש"י בשורה הראשונה אומר, כלומר, היכא דאיכא פרט יתרי, כמו כאן שיש פרטים יתרים, לא פרט אחד בלבד, אלא חמור ושור ושה וגם סלמה, כל חד וחד מרבי כעין דידי. אני מדלג על השתי שורות בסוגריים. כדי אמר לכמן, כדי תני דבי חזקיה, שדי שור בין הימצא לתימצא, שדי חמור בין הימצא לתימצא, אמר כל חד וחד באפי נפשי מדרש. בסופו של דבר השאלה נשאלת, מהופעת ריבוי בעלי חיים בפסוק, נכון, כל אחד ואחד נדרש באפי נפשי בפני עצמו, אבל אנחנו נשארים עם השאלה, אבל עופות לא. אז מניין לנו שבגניבת עופות קיים תשלום כפל? הגמרא עונה, וכאן אנחנו נשתמש במשולשים בשני כיוונים, ובשוליים תחת לפני כתבנו זה מעקב. השפיץ למעלה, תשובה. שפיץ למטה, קושיה. אז הנה תשובה. אם כן, אם תרצה לומר שעופות לא, נכתוב רחמנה חד פרטה. מזה שהתורה כותבת כמה פרטים, זה אומר שאחד מהם, איך אומרים, מיותר כדי לרבות עופות. הגמרא אומרת, הניח טוב רחמנה, אתה כרגע אמרת שאחד מהם מיותר, איזו מהפרטים מיותרים? במילים אחרות, אין פרט מיותר לרבות עופות. אחרי הקטע שאתם רואים בסוגריים, הגמרא נותנת תשובה, אמרי, אם כן נכתוב רחמנא שור וחמור, שא למה לי? שמע מינה לתויי עופות. אז מהמילה שא נוכל לרבות עופות. אבל נמתין, נחזור לזה, כעת הקטע שבסוגריים. הגמרא רצתה לומר שניתן לרבות עופות בגלל שהתורה כתבה כמה פרטים. ואחד מהם מיותר כדי לרבות עופות. אבל על זה הגמרא שואלת, הניח טוב רחמנא, איזו פרט נראה לך מיותר? היא כתב רחמנא שור, הווה אמינא, הייתי חושב, קרב לגבי מזבח. אין, על זה יש כפל, שאין קרב לגבי מזבח, לא, אבל מין בהמה שלא קריבים אותה למזבח, בניגוד לשור שמקריבים אותם, יש בהמות אחרות שלא, אז אין כפל. לכן התורה נאלצה לכתוב עוד פרט. היא כתב רחמנא חמור, שזה מאפשר לי לרבות גם אלו שאינם קריבים לגבי מזבח, כי חמור ודאי לא מקריבים לגבי מזבח. אבל אם התורה הייתה כותבת רק חמור, הווה אמינא, קדוש בבכורה אין, שאין קדוש בבכורה לא, משל חיות הם אינם, אין קדושת בכור בצבי. אז לכן התורה כותבת בנוסף לחמור עוד דוגמה, שור, שמלמד שגם דברים שאינם קדושים בבכורה, לא ששור לא קדוש בבכורה, זה לא נכון, שור כן קדוש בבכורה, אבל כבר אני יודע את זה מחמור, אז למה בכל זאת התורה כותבת שור? כדי ללמד גם דברים שאינם קדושים בבכורה יש בהם כפר. אז אני לא מצאתי איזו פרט מיותר לרבות עופות. הגמרא עונה, יש אמרי, אם כן, נכתוב חמור שור וחמור. אם אנחנו לא באים לרבות עופות, אז היה מספיק לכתוב שור וחמור כדי ללמד מה שאמרנו מקודם. סה, למה לי? אבל התורה כן כותבת עוד פרט, סה שמאמינה לתויי עופות, שגם בגניבת עוף הגנב התחייב כפל. שואלת הגמרא, ואם על התויי עופות טהורים, דומיה דסה, דמטמא בגדים הבית הבריאה, עוף טהור מתה, יש בצד תומה, זה לא תומה במגע ומסע כמו שהזכרנו לגבי נבלות, נבלת בהמה, נבלת עוף טהור בכל זאת יש תומה בזמן שאדם אוכל אותר, אז הוא נטמא, זה נקרא תומת בגדים עד בית הבריאה, הוא נטמא והבגדים שהוא לבוש בהם נטמאים. אבל ממשיך הגמרא, אבל עופות טמאים, נגיד אדם גנב נשר מפלוני, זה עוף טמא, דלת בהו טומאה, זה לא מטמא בגדים בבית הבריאה, לא, אז אולי אין כפל. נכון, ריבינו עופות בסה, אבל סה יש, אם הוא מת זה נבלה, יש טומאה, וגם עוף טהור יש בו טומאה, אבל נשר מת לא מטמא. גם אם אדם אוכל אותו, הוא עובר על עבירה של אכילת דבר אסור, אבל זה לא מטמא אותו. הגמרא עונה, כל לריבוי הוא, המילה כל שמופיע בפסוק מתפקד כריבוי, זה לרבות אפילו עופות טמאים. בפסוק שקראנו, על כל דבר פשע בא, לרבות גם עופות טמאים. אז אנחנו מכוח ריבוי מלמדים שיש כפר בעופות טמאים, ולא מכוח כלל פרט וכלל. הגמרא שואלת, וכל איכה דכתב כל ריבוי ההוא, והגבי מעשר תכתיב כל וכדרשין עלי בכלל ופרט. תתניא, כעת אנחנו נתייחס לדין מעשר שני, וביתר דיוק כסף מעשר שני. אדם פודה את פירות מעשר שני שלו, והכסף הזה הוא מביא לירושלים וקונה מזון, אבל לא כל דבר שאדם מכניס לפיו יכול לקנות בכסף מעשר שני. והנה דרשה ביחס לדין הזה, ונראה התפקיד של המילה כל. והגמש מתחילה פה שאלה ארוכה, הרי אנחנו רואים שהמילה כל הוא לא ריבוי, אלא הוא נדרש כדרשה בכלל ופרט. ואז אנחנו נאלצים לחזור לשאלה, אז איך באמת מרבים כל העופות? תתניא, ונתת הכסף בכל אשר תווה נפשך, כלל, בבקר ובצון וביין ושיכר, פרט, ובכל אשר תשאלך נפשך, חזר וכלל, כלל ופרט וכלל, אתה דן אלא כן הפרט. אז מה ניתן לקנות בכסף מעשר שני? מה הפרט מפורש פרי מפרי וגידולי קרקע? הפרט שהיה בפסוק, בקר, צאן, יין ושיכר, הם או שהם בעלי חיים, או יין ושיכר, הם באים, הם מתרבים, זה פרי מפרי וגם גידולי קרקע, אף כל פרי מפרי וגידולי קרקע. וזה בא למעט, למשל, מים, מלח, כמים ופטריות, אלו אינם פרי מפרי, הם לא מתרבים כדוגמת פרו ורבו וגידולי קרקע שהוזכר בגפן למשל בפסוק, זה בא למעט דגים שהם אינם גידולי קרקע. עד כאן השאלה, מה ראינו? שהמילה כל הוא חלק מדרשת כלל ופרט וכלל. אז איך אמרת מקודם שהמילה כל מתפקד כריבוי שמאפשר לרבות דברים שאינם אפילו דומים לפרטים שמוזכרים בפסוק? הרי כל חלק מפרט כלל ופרט, כלל פרט וכלל, ובכך כן צריכים לרבות רק דברים שדומים לפרטים. ואוף תמי למשל הוא לא דומה בכלל לפרטים שהוזכרו בענייני כפל. הגמרא עונה, אמרי בא כל, זה מה שהופיע במעשר שני, כללה. כל, המילה הזאת שמופיע אצלנו בענייני כפל, ריבוי הוא. אז אפשר לרבות גם אוף תמי. ויבייתם הכל, כללה הוא, גם מילה כל בדרך כלל הוא מתפקד ככלל. כל דהכה, הפסוק שלנו על כל דבר פשע, בעניין כפל, ריבוי הוא כן ריבוי, מכתי, כתיב מעיקרה כלל ופרט וכלל דכתיב בפסוק וו. אנחנו הזכרנו, קראנו את הפסוקים האלו מוקדם יותר, אז בפסוק וו שמה נמצא כלל פרט וכלל דכתיב כי ייתן איש אלהיו כלל, כסף או כלים פרט, לשמור הדר וכלל. הפסוק הזה עניינו הוא שבועה. זה מוזכר ברש"י, אנחנו גם בזה נגיע בדפים הבאים, אבל מספיק לציין רק שדרשת כלל פרט וכלל מופיע בפסוק וו. ואי סלקא דאיתא חי על כל דבר פשע נמי, הפסוק ח', גם לכלל ופרט הוא דעתה, נכתוב רחמנא להני פרטי, שבפסוק ח' המילים שור, חמור, שה ושמה, למה שהתורה לא תכתוב אותם גבי היך בפסוק וו, גבי היך כלל ופרט. והתורה לא, היא לא כתבה אותם שם, היא כתבה אותם בפסוק ח'. אז על כל דבר פשע למה לי? אז מה התפקיד של הפסוק בפרט, המילה כל, מה זה בא לעשות? מה זה בא ללמד? שמע מינה ריבוי הוא. ולכן נוכל לרבות גם עוף תמי, מי שגנב אותו ישלם כפל. זה בא מכוח ריבוי ולא מכוח דרשת כלל פרט וכלל. השתת ים את כל ריבוי, כל הני פרטי למה לי? אז מה התפקיד של הפרטים שמוזכרים בפסוק ח', שור, חמור, שה ושמה, אם אנחנו מוכנים לרבות גם דברים שלא דומים לפרטים האלו? אז הגמרא עונה, חד למעוטי קרקע, שאין תשלום כפל בכל מה שקשור לקרקעות, וחד למעוטי עבדים, וחד למעוטי שטרות. סלמה למעוטי דבר שאינו מסוים. מה שאומר בסוף העמוד, למעוטי דבר שאינו מסוים, שאין לבעלים סימן בו, שפטור מכפל. על כל עבידה, שזה גם מופיע בפסוק ח', וקבענו כבר שפסוק ח' אינו דוגמה של כלל פרט וכלל, אז מה זה הכל עבידה? לכת רבי חייא בר אבא, דאמר רבי חייא בר אבא רבי יוחנן, הטוען טענת גנב, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', בעבידה, משלם תשלומי כפל, שנאמר על כל עבידה אשר יאמר. ומה זה? אם אדם מצא עבידה, אז הוא שומר על העבידה. אחר כך באים לתבוע ממנו את העבידה, והוא טוען, הוא נגנב ממני. ואם מתברר שהוא שיקר, הוא ישלם כמו גנב רגיל, ישלמי כפל על כך. עד כאן שיעורנו להיום.